מלחמת התרבות, הפודקאסט של פז מוסקוביץ' ושלומי קינן, בו אנחנו מדברים ודנים על נושאי תרבות אקטואליים וחמים, וגם נלחמים עליהם.
נלחמים אמרנו? בסוף מנצחים בדרכי שלום, או משאירים רסיסים בדרך. דיוני עומק מזווית אחרת בהחלט. ומי הם המגישים? פז מוסקוביץ', מנכלית סופרקאסט, אשת תקשורת ועסקים ויוצרת תוכן. מגישה גם את הפודקאסטים הרוקנרול של חיים ומונולוגים לאלוהים.
ואני שלומי קינן, מוזיקאי, מרצה למוזיקה ויוצר תוכן, מגיש גם את הפודקאסטים מוזיק קינן וקלאסי קינן.
אתם מוזמנים לקבוצות הפודקאסטים שלנו, שם נשמח שתעלו נושאים מעניינים שתרצו שנדון בהם. האזנה נעימה. אנחנו מתחילים. גו!
בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לפז.
בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים למר קינן, שלומי.
מה שלומך, פז מוסקוביץ'? איך את?
טוב, מה העניינים?
לא יודע, עדיין קורונה וכאלה.
מה זה?
טוב, אז אנחנו... בואי, לא נפתח כן צרעות.
זה בפרק אחר, אתה אומר. טוב, אז אנחנו מתפלפלים... קינן ומוסקוביץ' מתפלפלים להם. היום אנחנו נתפלפל על, על רומאו ויוליה.
כן.
בא לך?
רומאו ויוליה זה כאילו, זה של שייקספיר? או האם זה של האופרה הישראלית?
האמת שכבר אי אפשר לדעת, עכשיו זה של חנן סניר באופרה הישראלית. רומאו ויוליה, זוג הנאהבים הקלאסיים של שייקספיר, הפכו להיות שתי נשים. רומאו אישה משבט אחד, ויוליה היא אישה מהשבט האחר. כך שבעצם מה שקרה, חנן סניר לקח את זה למקום של לא רק מאבק בין שתי חמולות, שבהם האחד הוא רומאו, הגבר שמאוהב בבת החמולה השנייה, יוליה, אלא הפך את זה גם לסוג של אינטראקציה בין שתי נשים, הוא קורא לזה גם למאבק, הוא קורא לזה גם מאבק בין שתי נשים. אז הוא הלך והגדיל ואמר, אני אעשה גם מאבק בין חמולות, כמו שייקספיר, וגם הוא הכניס כאן את הקט פייט. אז מה דעתך, שלומי?
קודם כל, מה דעת המאזינים? נגיד ככה, המאזינים והמאזינות.
אני חושבת שהרבה אנשים יאהבו את זה.
זה בא לנו טוב שרומאו הוא בחורה? זו שאלה טובה, בואו נעזור רגע את שייקספיר בצד, שזאת תהיה הנקודה תכף, אבל עקרונית, אני מודה שזה לא בא לי מי יודע מה טוב, וקשה לי לומר למה, קודם כל. זה מעצבן אותי.
זה מעצבן אותך.
כן, זה באמת מעצבן אותי. יש פה איזה ביזוי של אומנות. ברמה הזאת,
מעניין, מעניין מה שאתה אומר, כי אתה מצד אחד אומר את מה שאמרת כרגע, ואני אומרת, איזה יופי, עושים רגולציה לקהילה הלהט"בית, נורמליזציה. ואתה בא מהקלאסיקה, גם יש לך את הפודקאסט קלאסי קינן.
בדיוק. עזבו את שייקספיר בשקט.
כן.
זה הנקודה פה, זה בכלל לא קשור ללהט"ב. זה קשור, תעזבו אותו בשקט מכל אג'נדה, אם זאת מלחמה, אם זה ציונות, ואם זה להטב, עזבו את זה. זה שייקספיר. כאילו, גם עזבו את בטהובן. או עזבו את התנך.
אל תיתן להם עוד רעיונות.
את יודעת מה, ניסו כבר גם לעשות את זה לבטהובן. אם כבר באבסורד הזה כבר הווק האמריקאי גם נגע בזה. להגיד שבטהובן זה לבן וגזעני, כן.
בוא נספר למאזינים שלנו מה זה הווק, לאלה שלא יודעים.
או, פה את תהיה הרבה יותר רהוטה ממני. ווק זה, כן, זה, בארץ זה נקרא פוליטיקלי קורקט, מה שזה ביטוי לא נכון. בעולם, בארצות הברית התופעה נקראת ווק. באמת לא מספיק מכירים בארץ את המושג הזה, אם בכלל. ולדעתי, כן, עתידים בשנה הקרובה להבין ש-PC, פוליטיקלי קורקט, זה בכלל לא הקטע. אלא הקטע ווק, וזה משהו הרבה יותר עמוק, ולדעתי גם הרבה יותר מסוכן. זאת אומרת, ספרי לנו רגע מה זה.
אוקיי, תנועת הווק, בתרבות הווק, התפתחה במיוחד, התחילה לפרוח בתקופה של נשיאותו של ברק אובמה. ב-2016, מי שעוד שגע באשליות לגבי קץ ההתעסקות בגזע בארצות הברית, התפקח, וקראו תקריות באפרו-אמריקאנס, שעוררו את תנועת ה-Black Lives Matter, חיי השחורים חשובים, ואליהם בהמשך הצטרפה תנועת המיטו של אנשים, וכך זה הפך להיות ממש אין עכשיו. והמון המון, אפילו הטלוויזיה הישראלית אפשר להגיד שממש מושפעת מתרבות הווק.
ודאי שהבחירות האחרונות באמריקה, הרבה מהם היה, זה היה חלק מאוד חשוב בהם. ממש ככה, ממש חשוב. השיח הציבורי שם, זה היה אולי חלק הארי בו. ווק. בואו נעיית את זה W-O-K-E.
כן.
וזו מילת מפתח גם להבין את רומאו ויוליה בהפקה של האופרה הישראלית. זו הפקת ווק. שווק גם כגם, ודאי, קודם כל כעניין שיווקי. ברור.
כן.
הווק הוא קודם כל מוכר. זה פשוט גרם לשיח להיות בלתי אפשרי. בקיצור נמרץ, מאחר ואנחנו לא אומרים את זה באנגלית, ואף אחד לא יצנזר אותנו עכשיו, באנגלית הייתי כבר מצונזר על מה שאמרתי פה, בגלל שהכל הוא לא ווק בכלל. זאת אומרת, אסור לי להגיד אפילו שזה לא בסדר לעשות משהו להטאבי משייקספיר. בעיקרון, אסור לי להגיד את זה, כי אני מיד הופך להיות הומופוב.
כן.
מיד, אוטומטית.
כן.
ועל כך הייתי כבר נפסל שם. הייתי כבר מה שנקרא canceled. זה גם חלק חשוב מהווק. הקאנסל קלצ'ר המפורסם.
זה כמו שאם אתה לא ביבי, אז אתה שמאל. מיד.
תראי, שוב, בארץ הדברים האלה תופסים לאט, זה מגיע גם לכאן. הנה, מה שאנחנו רואים בהפיכתו של רומא ויוליה למסר להטאבי, זה בדיוק הווק שמגיע גם הנה, כתופעה תרבותית. זה ברור.
נכון. אז אם תיקח את זה כתופעה תרבותית, אז שם יש לך את ההתנגדות, זה מה שמעצבן אותך? שכתופעה תרבותית בוגדים בתהרנות, למעשה?
תראי, כתופעה תרבותית, בואי נגיד, את שואלת אותי על הווק, או שאת שואלת אותי אם בכלל היה בסדר לעשות את רומאו ויוליה על רקע מלחמת העולם השנייה? את מבינה, זאת אומרת, יש פה שאלה, נגיד, זאת שאלה הרבה יותר אולי פשוטה, נכון? האם זה היה בסדר להפוך את זה למשהו שקשור לשואה? לדעתי גם לא. את מבינה, בדיוק כמו אותן סיבות. עכשיו, אני לא חושב שזה אפילו תהרנות להגיד שזה פרשנות מרחיקת לכת לשייקספיר, לשים אותו דווקא על רקע השואה. באותה צורה, גם זה, פרשנות מרחיקת לכת, לדעתי, לשייקספיר, ויש לי רתיעה, גם מזה וגם מזה באותה מידה. זה יותר ברור?
תספר לנו באיזה וריאציה עשו את רומאו ויולי על רקע השואה?
אני לא זוכר אפילו, אבל עשו את זה עשרות פעמים. פשוט תבדוק בגוגל. לאורך השנים, באמת, הרי זה, למה, בעצם כל דבר כזה אפשר לעשות ככה בשביל אמירה נוקבת וחזקה, אבל המחזה עצמו הולך לאיבוד לחלוטין בכל ניסיון כזה. האמירה הופכת להיות משהו אחר. וככזאת, אכן שאלתי בהתחלה, אנחנו מדברים על רומאו ויוליה של שייקספיר, או על רומאו ויוליה של האופרה הישראלית? זה שני דברים שונים לגמרי. Fair enough. האחד, אני מאוד אוהב. את האחר, אני פשוט לא סובל. הוגן? זה, אבל זהו, זה מה שזה.
אתה יודע, כל אחד מתחבר לז'אנרים שלו.
קשה להאמין שהרבה אנשים מתחברים למה שהאופרה עשתה מזה. לפחות לאור התגובות הכנות, בסופו של יום, לא נראה לי שהתחברו לזה, אני יודע מה. תראי, גם יש בעיות קשות להעביר מסר כזה לתוך דבר כזה מלכתחילה. צריך להיות במאי די גאון בשביל לכפות את זה על התוכן, שזה בעצם מה שעושים כאן. כאילו, בוא נגיד, אומנותית, מנסים לכפות פה משהו שהוא באמת לא שייך. ממש בכוח. וזה מפריע לי גם אומנותית. הרי ברור שזה לא, הכומר מחתן אותם שם, מה קשור להטאביות לזה? זה איך שלא הופכים את זה, זה ממש לכפות את זה
בשיא הכומר מחתן אותם?
בשיא הברוטליות, זה כזה, כן.
הכומר מחתן אותם באמתלה שהוא הולך להשכין שלום בין שתי החמולות. אבל אין שום התייחסות לזה שהם שתי נשים. כאילו זה רגיל, אף אחד לא באמת מדבר על זה גם. במהלך
בואי נגיד, הכוונה מאחורי זה היא כל דבר פרט לאומנות. ואפשר לקרוא לזה אג'נדה.
תגדיר אומנות.
אוקיי. שייקספיר. כמו ששייקספיר הבין את הביטוי. את יודעת מה, זה באמת קשה. אנחנו ניכנס עכשיו להגדרות של אומנות, אבל כן, הלכו כאן הרבה מאוד שלבים רחוק מדי, לטעמי, ונראה לי שבסופו של דבר, גם הדברים האלה לא נכנסים, מי יודע מה, באופן חיובי לספרי ההיסטוריה. זאת אומרת, שוכחים מהם בדרך כלל כמה חודשים אחר כך.
זה כביכול הופך להיות למשהו אופנתי.
לא, שייקספיר לא נשכח גם 500 שנה אחר כך. בואו נודה.
כן.
לא כולם זוכרים ממתי שייקספיר. אני לא בטוח אם בארץ היו מעזים לעשות את זה לבין תקופתו שכתב את, מה זה היה? רבי יוסף קארו. אוקיי, שולחן ארוך. אני לא בטוח שהייתם אוהבים את זה שם, זה בין תקופתו של שייקספיר, עד כדי כך, תבינו רגע. אנחנו מדברים על המאה ה-16. אתם תבדקו אותי שם, 15,500 ומשהו. זה כל כך עתיק, שמה בכלל אתם מנסים להגיד כאן? את מבינה, זה...
אתה חושב יש, שהם אז, מנסים אז להיות לקחו, אופנתיים?
זה כבר, ומה? לא, כן.
אבל זה אותו דבר,
לעשות את זה לבטהובן, גם אפשר. ואת יודעת מה? לא כן. לבטהובן מנסים. אבל שוב, במקרה הזה זה נראה מאוד מאוד כפוי על התוכן השקספירי. פשוט כפוי, כן, זו המילה.
כן.
זה בדיוק כמו לכפות תכנים כמו השואה, או תכנים רגישים של מקומות אחרים. יש להם, יש גם תכנים אחרים שמלאורך השנים מנסים לכפות לתוך המחזות, או לתוך ה... באמת, בואי נגיד, רומאו ויוליה זה בעיניי אחד מפסגות ההישגים של האומנות האנושית אי פעם, נגיד ככה, זו הבעיה שלי, סוג של חילול הקודש. אני אומר, זה אפילו לא טהרנות.
התשיעית
של בטהובן, גם. יש פסגות כאלה שבו, אל תיגעו בהם,
יש דברים שלא נוגעים בהם.
עזבו את זה, בדיוק, עזבו את זה מהאג'נדה, לאו דווקא שוב הלהטבית.
כן.
כל אג'נדה, מהסוג הזה. כן.
שמע, אתה מצליח קצת לשכנע אותי, אני חייבת להתוודות בפני המאזינים שלנו, שאנחנו כבר אחרי שני סשנים על רומאו ויוליה, והתבחבשנו עם עצמנו.
ואיכשהו אני מצליח.
רצו, אתה יודע, ללכת למכנה המשותף החדש יותר, הרחב, האם, המקובל.
נכון, מה שמצחיק, שזה למעשה המיינסטרים.
בדיוק,
על מה שאני אומר פה, אני הופך להיות המוקצה מחמת מיאוס, ובעצם הפוך מהמיינסטרים.
שזה אבסורד.
אני לא יודע אם זה אבסורד, זו המציאות.
כן, אז זה מה שמרגיז אותך, נכון? שזה אבסורד.
זה לא מרגיז אותי, כי עובדה שאנחנו מדברים. אבל באנגלית זה היה באמת כרגע הרבה יותר מסוכן באווירה התרבותית הקיימת. באנגלית אסור היה לי להגיד את מה שאני אומר עכשיו בעברית. הייתי מסתכן באמת.
מעניין לעשות את הפודקאסט הזה באנגלית גם.
לא תודה.
איך יגיבו ברחבי העולם.
תודה רבה, אני מסרב.
אוקיי,
זה יאבד בתרגום.
אני עוד ישכנע אותך.
Lost in translation. אבל תראי, לענייננו, יש דברים הרבה יותר מעניינים שאפשר היה באמת לעסוק בהם, וחבל שלא. צ'ייקובסקי למשל. זה, אם באמת, אג'נדה להטאבית, למה לא לעסוק בצ'ייקובסקי?
תסביר.
קודם כל, רומאו ויוליה של צ'ייקובסקי, זה יצירת מופת הרבה יותר גדולה מרומאו ויוליה של בליני, שמוצגת כרגע באופרה הישראלית. רק לסבר את האוזן, היצירות האלה, גם באופרה וגם נגיד פואמה סימפונית כמו של צ'ייקובסקי, ברור שזה לא שייקספיר מלכתחילה, זה אדפטציות, נכון, אבל בליני, האדפטציה שלו לשייקספיר באופרה היא... אדפטציה סבירה, נגיד ככה, לא צריך להיכנס יותר מדי לפרטים. ודאי שרומאו הוא גבר, למרות שהתפקיד יכול להיות מושר על ידי אישה. זה מקובל בתקופה דרך אגב. אבל,
נכון,
זה אבל מבחינה מחזאית, מעולם לא לרגע היה אפילו נרמז שהוא אישה. לא, לא, בשום פנים.
נכון,
זה לא
הוא
העניין
היה גבר
שם,
חד
זה,
משמעית,
זה לא
אבל
מתקבל,
נשים
בדיוק.
היו שרות
נשים,
תפקידים של
מכל גברים. מכל מיני טעמים גם מוזיקליים, זה יפה כמסורת נפרדת ולא קשורה.
כן.
אבל... אבל גם...
מעניין, דרך אגב, בתרבות היפנית,
כן.
גברים שרים תפקידים של נשים.
נכון, נכון.
של נשים,
קרה, גם בתקופתו של שייקספיר, אגב, גברים היו הרבה פעמים שרים, לא שרים, משחקים תפקידי נשים, כי לנשים אסור היה לשחק. היו כל מיני מגבלות מאוד מעניינות של התקופה, שהן כשלעצמן מעניינות לשחזור.
כן.
אבל שוב...
תגיד, מי לחין לפני? מי לחין לפני מי? מי המקורי?
מבליני או צ'ייקובסקי?
כן.
לא, זה בכלל לא קשור אחד לשני. זה משתי מסורות אחרות גם. זה אופרה איטלקית, וזה פואמה סימפונית רוסית. זה באמת, אין מה להרבב. היותר מוקדם זה בליני, אבל הוא בכלל לא שייך. זה לא השפיע בשום אופן על צ'ייקובסקי. נגיד כך, צ'ייקובסקי, ההשפעה הישירה היא שייקספיר. סביר שצ'ייקובסקי אפילו לא הכיר את האופרה של בליני. האופרה הזאת של בליני היא מאוד שולית. אני לא חושב שהיו מעלים בכלל את רומאו ויוליה באיזושהי קונסטלציה, אם לא היו מנסים לעשות למסר של ווק, כי זו לא אופרה חשובה ברפרטואר, גם כשלא עושים ממנה ווק. פשוט אופרה די נידחת של מלחין, חשוב, אבל פחות מהגדולים באמת. זה כזה.
חשוב לציין שכאן באופרה הישראלית, הם לקחו את הגרסה של בליני.
ודאי, ודאי, ודאי. הם עשו משהו פה מכוון ליצירה שבדרך כלל אפילו לא מבוצעת, נגיד ככה. כן. אבל היצירה של צ'ייקובסקי, כן, זה כבר שם גדול, בוא נודף, זו יצירה גדולה. בואו נתעסק רגע ברומאו ויוליה של צ'ייקובסקי.
בואו נשמע.
שאכן, בואו נשמע רגע אותה. זה מהדברים היפים שיש.
יאללה, בוא נעוף.
את רגע השיא פה, לשני הנאהבים שמנסים להיות... כן, הוא כל הטרגדיה. נשמע את השיא.
וואו.
זה אז למה לא? למה לא?
זה נשמע הקטע שהם עושים אהבה, לא הקטע
זה לגמרי הקטע שהם עושים אהבה.
נראה לו שהיא מתה עדיין, זה עוד לא הטרגדיה.
אבל תגידו, להט"בים, אתם אולי תשימו לב שצ'ייקובסקי היה גיי ואולץ להתאבד על כך? יכול להיות שיש פה סיפור שמחכה שתדברו עליו במקום להפוך את רומאו ויוליה לזוג לסביות? יש פה סיפור אמיתי?
מדהים.
לא, לא יקרה, אין סיכוי, חבל כל
למה?
כך.
למה? זה... אולי יקרה?
קומדיה של טעויות. כמה שזה יפה.
סלווי. מהמם.
ולא נמצא אצל בליני שום רגע קרוב לזה בשום מקום. צ'ייקובסקי זה גאון, הוא גאון חד פעמי, זה משהו אחר. אבל כן, צ'ייקובסקי אכן היה גיי, זה סיפור טרגי, אחד מהסיפורים הכי טרגיים בתולדות המוזיקה.
ספר לנו.
מה?
ספר לנו.
הוא אולץ להתאבד.
אולץ, כי הוא היה גיי?
הוא היה הומוסקסואל, וזה משהו, שוב, עובדה כל כך לא ידועה, ואפילו אם מחפשים בוויקיפדיה עד היום לדעתי, זה לא יהיה כתוב שם, זה אולי יהיה מרומז, זה נורא מעניין.
כדי לא לקלקל את הקלאסיקן המטורף.
לא, את הגיבור הלאומי הרוסי.
את הגיבור, כן, כן.
לא, רוסי, רוסי. זה הרוסי הראשון שזכה לתהילה בינלאומית, הצארים הסתירו את זה.
וואו.
לאורך כל שלטון הצארים הסתירו את מכתבי צ'ייקובסקי, שבו הוא מתכתב בין השאר עם אחיו, שגם היה גיי. וכאילו, והסתירו את זה. ואחר כך...
רגע, רגע, הוא היה בארון, צ'ייקובסקי?
צ'ייקובסקי לא היה בארון, הוא היה פעיל. רק הסתירו את זה, ואפילו הוא התחתן בכאילו, ואשתו גמרה בבית משוגעים. כן, זה סיפור טרגי, ממש טרגי, כי ברוסיה הדבר הזה התקבל באופן נוראי והיום, אז, גם היום אגב. ובסוף, כשהסיפור התפוצץ, כשהוא היה לו רומן עם איזה... קצין אחד שהיה חשוב.
הנה, אני רואה פה.
כשהסיפור הזה התפוצץ, אז הוא, נתנו לו כמה אפשרויות, שהוא בחר בהתאבדות. האפשרויות האחרות היו קלון מכל מיני סוגים, מזוויים כאלה, ואובדן נכסיו, ואז הוא פשוט בחר להתאבד. והתאבד. אחרי הסימפוניה השישית. זה הסיפור הכי איום ונורא בתולדות המוזיקה, הוא אחד מהסיפורים הנוראים שיש. עכשיו, בואו נעסוק, לא, בואו, אני מציע בזאת לכל עוסקים במלאכה, למה שלא, הנה, יש לכם פה את האג'נדה שלכם מונחת, תעסקו בה בבקשה, בואו נדבר על זה רגע. למה האפליה הזאת עדיין באמת קורית? זה לא, זה שאתם מעלים ככה את רומאו ויוליה, זה לא עוזר לאף אחד. זה באמת, אם זה עושה משהו, זה מעורר אנטגוניזם. זה באמת לא עוזר. זה לעשות את הדבר הלא נכון עבור המטרה הלא נכונה. תדברו על צ'ייקובסקי. כאילו, באמת, יש ברפרטואר את הדברים האלה שהאמת נמצאת בהם. בואו נלך עליהם רגע. זה יהיה הרבה יותר מעניין. אפשר למצוא עוד כמה. אם היא תקשיב.
כן, בואו נפריד גם בין המוזיקה למחזה שנכתב. אוקיי? אין קשר בין בליני לצ'ייקובסקי לבין עומר ויוליה שלוקחים את זה לקהילה הלהט"בית.
יש פה יומרנות קצת מעצבנת, ומין מחשבה של אוקיי, הווק עובד כל כך טוב, שבואו נהפוך את הג'נדר, ואז אנחנו גם נצליח להביא קהל. אז ביה, הסיפור הזה הוא ציני.
אתה קולט שהאופרה הישראלית...
אני אצעק שהמלך הוא הרומא, אני צריך לעשות את זה.
ברור, אנחנו צועקים את זה בפודקאסט הזה, אבל תראה איזה קטע, בעצם האופרה הישראלית, שהיא כביכול ממותגת כגוף שמרני, כי זה אופרה וקלאסיקה, וקלאסי.
הווק הוא השמרנות החדשה. אתה לא יכול להגיד שום דבר הפוך מזה היום. אין סיכוי.
זה כאילו הם הפכו להיות הסטרייטים.
אתה תהיה מוקצה בכיכר העיר, מי בדעתו השפויה יגיד את ההפך? מי יכול להגיד משהו נגד זה? מה שאני עושה פה עכשיו, עוד מישהו מעז להגיד? אף אחד. לא, למה? ככה, כי אי אפשר להגיד את זה. אבל הסיבות שלי הם אומנותיות נטו. אבל לא יעזור, אני רוצה מהקשרי כהומופוב בכל מקרה.
שלומי, אתה חושב, האם באמת אתה יכול להפריד את הסיבות האומנותיות שלך ממי שאתה?
כן, אני יכול להפריד את זה כי אני אומר לך עוד פעם, עשו את זה למלחמת העולם השנייה וסניתי את זה באותה מידה. אז אני גם היטלרופוב, בסדר? עזבו את שייקספיר.
ואם זה היה מישהו אחר?
עזבו, אוקיי, עזבו את בטהובן. באג'נדות האלה. זאת אומרת, האג'נדה ששמו למשל על בטהובן, על הסימפוניה התשיעית, טה-דה-דה-דה, נכון, זה הג'ינגל הכי גדול בהיסטוריה. אבל כן, הג'ינגל הכי ידוע בהיסטוריה, הפך להיות המנון האיחוד האירופי, אז זה גם לשים אג'נדה על מלחין קלאסי, ואני לא מת על זה, בסדר? מה, זה לא קשור ללהט"ב. אני חושב שזה קצת ערבוב של מין בעינו מינו, ויש לי חשד מאוד מאוד סביר מה בטהובן היה בדיוק חושב על זה. לא, מתוך היכרות מעמיקה ומחקר מעמיק מאוד של בטהובן, יש לי חשד די סביר שבטהובן עצמו לא היה בדיוק חותם על זה. זאת אומרת, זה אפרופריאציה שאני לא בטוח שהייתה דווקא מה שהוא היה רוצה. וזה לא בטוח שלזה הוא התכוון.
מה זה, שמים את זה גם במשחקים של תינוקות?
זה הסימפוניה התשיעית של בטהובן. כן. עכשיו, זה נהיה עם המנון האיחוד האירופי. אוקיי.
בטהובן מתהפך בקברו.
אולי, אולי. אבל באותה צורה, אני יכול לא לאהוב את שניהם, מותר לי בלי להיות אנטי-אירופאי או אנטי-הומואים. זאת אומרת,
כן.
אני כן. יכול מאוד להיות שמפריע לי פה משהו אומנותי לרגע. אבל בעולם הוורק של היום, זה לא יכול להיות. זאת אומרת,
לא
אין סיכוי שאפשר, זה. שזה יכול להיות שזה מה שמפריע פה. חייב להיות הומופוב מתחבא מאחורי זה. לא?
הומופוב וימני, קיצוני, פשיסט.
נראה מה יגידו.
כבר יקטלגו אותך בכולם.
נראה מה יגידו. טוב, תודה פז.
אז בעצם, אם אני אסכם בכמה מילים, אנחנו פה פשוט הגשנו למאזינים שלנו, קודם כל את האופציה להגיב לנו על כל הנושא הזה.
בשמחה.
נכון? להגיב לנו.
זה חשוב להגיב גם.
אנחנו נשמח לקבל תגובות, ואם יש מאזינים שממש ממש התרגזו ורוצים להשמיע את דעתם, יכול להיות שנעשה איתם איזה שיחה או שתיים.
אבל רק בלי באמת, בלי בוטות. בואו נעשה את זה באופן מאוד מסודר ויפה.
הכל באופן מסודר.
ולא להחליט להם.
כן, אז אני אסכם בזה שהתחלנו, עברנו אבולוציה מעניינת, זאת אומרת, אני עברתי איתך אבולוציה מעניינת, נראה לי שגם אתה עברת איתי.
כן.
התחלנו בקיצוני, שאת זה לא העלינו לפרק, ופתאום קלטנו שאתה פה יוצא הומופוב, ואני יוצאת לסבית, ושנינו, אני לא לסבית ואתה לא הומופוב.
אני לסבית דווקא.
אתה לסבית, אני הומואית. האמת, אני גם הומואית, גם לסבית.
בדיוק, אבל זה לא אצלנו.
אני צבעונית.
בדיוק.
אז, וכשנורא שמחתי ושמעתי, אמרתי, וואו, איזה יופי, נותנים במה לשתי נשים, שיעשו את רומאו, שרומאו ויהיו להם שתי נשים. עברתי איתך תהליך אבולוציוני, שבו בסופו של דבר, אני די משוכנעת שאתה, הכיוון שלך מעניין אותי.
תודה.
כן, הכיוון מעניין, ואני חושבת שיכול להיות באמת שאנחנו צריכים
ללכת לאופרה ולראות את זה. את יודעת מה? אולי לא פייר, אולי זה לא פייר שאני מדבר על סמך משהו שבאמת לא ראיתי. אני, הנה, דיסקליימר.
יש לי כמה חברים שהיו. הנה, דיסקליימר, שנינו לא היינו, אבל ראינו קטעים, חברים אמרו לנו.
לא מוצא חן בעיניי כל כך, בדיוק.
בדיוק, וקיבל ביקורות לא טובות. כן. ועובדה שגם ההפקה ירדה אחרי אוגוסט, הייתה רק באוגוסט.
אוקיי, נכון. אבל אני אומר, באמת לא ראיתי, אז זה דיסלמר קטן.
כן, וגם נגענו דרך זה, נגענו בתרבות הווק, שבעצם כיום, מצד אחד היא באה לשוויון זכויות, ודמוקרטיה, ופתיחות, ובעצם היא סותמת פיות לאנשים. אם היינו עכשיו עושים את הפודקאסט הזה באנגלית, היינו חוטפים...
כן, זה היו עושים לנו קאנסלינג.
סיכול באבנים.
היו עושים לנו קאנסלינג, ויש תכנים כבר באמת שמוסרים מיוטיוב, תכנים מהסוג הזה, כשזה השיח בהם,
אבל אנחנו פעמים... לא באים נגד הוורק, אנחנו רק אומרים, תנו לנו גם לדבר.
התופעה הזאת היא, באנגלית הפכה להיות מאוד מאוד קשה למי שעוקב. את יכולה לנסות לעקוב. זה מעניין.
אני באמת, כן, זה מעניין.
זה באמת, מה שהולך עכשיו, מה מותר מאסור ביוטיוב, זה כשלעצמו מין חתול ואכבר מאוד, מאוד משונה.
כאילו, מדהים, כן. מדהים. אני מאמינה שאנחנו נפגוש את זה גם בפרקים הבאים, את תרבות הווק, כן. בעוד התפלפלויות שלנו. אז תודה שלומי.
תודה פז, היה נהדר, יאללה, מוזיקה.
רגע, אני רק רוצה לספר על הפודקאסט שלי, הרוק אנד רול של החיים. פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר. שלומי, אתה עם שני הפודקאסטים שלך.
אני עם מוזיק אינן וקלאסיק אינן. אחד על מוזיקה קלה, השני על מוזיקה קלאסית.
תודה שהייתם איתנו. תודה שלומי.
כן. ביי פז.
ביי.
תודה רבה על ההאזנה. דיונים ותגובות בקבוצה היהודית שפתחנו בפייסבוק, הקבוצה של הפודקאסט מלחמת התרבות, קישור נמצא גם בתיאור של הפודקאסט שאתם שומעים עכשיו. יאללה, נשתמע.